המשנה אומרת, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. הגמרא מסבירה מה פירוש השותפים שרצו לעשות מחיצה. לפי מסקנת הגמרא, מדובר כאן בחצר שאין בה כדי חלוקה, ונתרצו השותפים לחלק את החצר, כי בלי רצונם אי אפשר לחלק את החצר. שואלת הגמרא, כי רצו מהיבה? אם רצו זה עדיין לא מחייב אותם, הם יכולים לחזור. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, שקנו מידם, עשו על זה קניין שהם רוצים לחלק את החצר. שוב שואלת הגמרא, איזה מין קניין זה? קניין דברים באלמה, קניין על רצון לחלק חצר, זה לא קניין, לא קנו שום דבר ממשי. משיבה הגמרא, שקנו מידם ברוחות. כלומר, הסכימו מה מקבל כל אחד, ועל זה עשו קניין, כל אחד מה יקבל. רבשי אמר, כגון שלר זה בתוך שלו ויחזיק, וזה בתוך שלו ויחזיק. שואל התוספות, מה הוסיף לנו רבשי על התירוץ הראשון, על דברי רבי יוחנן? זה הרי כולם יודעים שאפשר לעשות קניין בחזקה ואפשר לעשות קניין בחליפין, ומשמע הרבה שיוסיף עוד, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק וזה בתוך שלו והחזיק. ומשיב התוספות, ונראה לרי דעה כמה שמלן דעה על גב דאמר לקמן בחזקת הבתים שלא בפניו צריך למי מר לו לך חזק וקני, אך כיוון שאמרו אתה תיקח רוח צפונית ואני רוח דרומית, והלך והחזיק לו כל אחד בשלו, זה שלא בפני זה, נעשה כמי שקנו מידם ברוחות, אף על פי שלא אמרו זה לזה לחזק וקני. כלומר, תמיד בכל קניינים, כשאדם מקנה לחברו שדה או חפץ מטלטלים, לא מספיקה החלטה לעשות את הקניין, ההסכמה של שני הצדדים, שהמקנה אומר שהוא מקנה או רוצה להקנות את זה לקונה, אלא צריך שהמקנה יאמר לקונה לחזק וקני, אם הוא עושה את הקניין שלו בפניו. כאן לא צריך לומר לחזק וקני. כדברי התוספות גם אומר הראש, שכאן לא צריך לומר לחזק וקני. התוספות לא פירש את דברה, הראש קצת פירש את הדברים, למה כאן לא צריך לומר לחזק וקני? כי גם לקונה יש חלק בשדה, ולכן כאן לא צריך לומר לחזק וקני. גם את הדברים של הראש הם טעונים הסברה. אומר הלשון של הראש, ואף על גב דבעלמא אמר חזקה שלא בפניו צריך לומר לו לחזק וקני, אני מילי בדבר שאין לו חלק בו אלא בקניין זה, אבל לאחר שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מדעתו שלו בפניו, אפילו לא אמר לו לחזק וקני. כלומר, כיוון שהקרקע של שניהם זה מועיל. למה זה מועיל? הראש לא ביר. הרמב"ן חולק על השיטה הזאת של התוספות והראש, והרמב"ן אומר, מביא את דברי התוספות, אבל הוא אומר שזה לא נכון, שצריך גם כאן לומר לו לחזק וקני. תוספות בנה את דבריו על זה שדברי רבשי אם אין בהם חידוש, למה הם נאמרו, והרמב"ן אומר שרבשי לא ידע את תירוצו של רבי יוחנן, והוא תירץ תירוץ אחד, רבי יוחנן אמר תירוץ אחר, והגמרא הביאה את שני התירוצים, אבל לא התכוון רבשי לחדש כאן איזה חידוש אחר, אלא שצריך לעשות קניין. ואיך עושים את הקניין? בחזקה. דוגמה, מן החינם אפשר לעשות את הקניין באופן אחר, גם בחליפין. כך אומר הרמב"ן. ובמה באמת הם נחלקו, אם כן צריך לומר לחזק וקני או לא צריך לומר לחזק וקני? אבן העזל מסביר את הדברים, והוא גם חוקר מדוע צריך לומר בכלל בכל קניין לחזק וקני. האם כל עוד שהוא לא אמר את האמירה הזאת בפועל, לך תעשה את מעשה הקניין בפועל, כל עוד שהוא לא אמר, זה לא נגמרה הסכמה, כאילו אין עדיין גמירות דעת על עצם הקנאה. אמנם הם דיברו שזה רוצה לקנות והשני רוצה לקנות, והסכימו שהם עושים את הקניין הזה בדיבורים, אבל כל עוד שהוא לא אמר לו לך חזק וקני, אז השני, אז לא נגמרה הגמירות דעת. ואם השני הלך ועשה קניין בלי שאמר לו לך חזק וקני, הקניין לא חל. ואפשר לומר, הוא אומר, שהאמירה הזאת דרושה לא בשביל לגלות שאכן יש כבר גמירות דעת מלאה למכור, אלא מלבד ההחלטה שהמוכר מחליט למכור והקונה החליט לקנות, עכשיו בשביל מעשה הקניין בעצמו צריך את הוראת הקונה לתת לו רשות תעשה את מעשה הקניין. כלומר, מלבד ההחלטה על הקנאה בכלל, הרי יש צריך לעשות עכשיו מעשה קניין שיחול כאן הקנאה הזאת. ועל המעשה הקניין, בלי רשותו של המקנה, בלי הסכמתו של המקנה, שאומר לו תעשה את מעשה הקניין, הוא לא יכול לעשות, הקונה לא יכול לעשות מעשה קניין בדבר שלו שלו. אבל גמירות דעת הייתה גם מקודם, רק זה חיסרון במעשה הקניין. ולפי זה בדין החלוקה אצלנו, אז אם נאמר שהאמירת לחזק וקני תפקידה זה בעצם לוודא את הגמירות דעת המוחלטת על הסכמה לחלק, אז כל עוד שלא הייתה, לא אמר לו לחזק וקני, גם כאן אנחנו לא יודעים שהייתה גמירות דעת מוחלטת. אין בין זה לבין שאר הקנאות ולא כלום. אותו הדין כמו בכל קניין, בלי שאמר לחזק וקני לא נגמרה ההחלטה על עצם הקניין. וגם כאן, אם הוא לא אמר לחזק וקני, לא נגמרה ההחלטה. זו דעתו של הרמב"ן. והתוספות והראש סוברים שכל הצורך באמירת לחזק וקני זה בשביל מעשה הקניין, לא בשביל מירות הדעת עצם ההחלטה, אלא בשביל כי מעשה הקניין לא יכול לתפוס בלי שהקונה מקבל את הרשות לעשות מעשה קניין בדבר של המקנה. לא מספיקה עצם ההחלטה שהם החליטו שזה מוכר לזה, אלא צריך לתת לו כוח לרשות לעשות את מעשה הקניין. וכאן, כיוון שהם שותפים, וגם לקונה, גם זאת אומרת לשותף השני, יש חלק בחצר, הוא לא צריך רשות. ולכן כאן לא צריך לומר, לא יחזק וקני. במקום שהכל שייך למקנה, הוא צריך רשות לעשות מעשה קניין. הוא צריך הסכמתו של המקנה על מעשה הקניין. אבל כאן לא צריך את הסכמתו ואין חיסרון. מפני שהוא יכול לעשות את המעשה, כי זה הם שותפים ביחד. זה חצר שגם יש לו רשות להשתמש. כך מסביר אבן העזר. בפתחי תשובה, בשולחן ערוך בסימן קוף צדיק ב', אחרי תשובה סיף ג', סיף קטן ג', הוא מביא שבספר מחנה אפרים, המחנה אפרים מביא את דברי הרלב"ז, שהוא אומר, נראה דסביר עלי דשותף שווה לאיניש דאלמה, ושלא בפניו צריך שיאמר לו לך חזק וקני. כלומר, אם שותף אחד מקנה את חלקו לשותף השני, שני שותפים לחפץ, ושותף אחד מקנה את החלק שלו לשותף השני, מדברי הרדב"ז משמע שהוא צריך לומר לו לך חזק וקני. מאיר המחנה אפרים על הרדב"ז שזה לא כדברי התוספות בבבא בתרא, שכתבו שהקרקע שילשה שניהם מועלת חזקה מדעתו שלא בפניו אפילו לא אמר לו לחזק וקני, וגם הראש אומר כמו התוספות שלא צריך לומר לו לחזק וקני. נמצא שדברי הרדב"ז לא כמו תוספות והראש, וזה דברי המחנה אפרים. והפתחי תשובה מאיר על זה, הוא אומר, ולעניות דעתי אין מזה סתירה לדעת הרדב"ז. חדה דה הרמב"ן חולק על התוספות, זאת אומרת הרדב"ז לא נגד ראשונים. התוספות אומר אמנם שצריך לומר לחזק וקני, אבל הרמב"ן חולק, והרמב"ן אומר התוספות אומר שלא צריך לומר לחזק וקני, הרמב"ן אומר שכן צריך לומר, אז הרדב"ז יהיה כמו הרמב"ן. ועוד וגם זו למעני דווקא תם דינו אלא בירור חלקים לבד, כמו שכתב אסמה, ומאחי תלמה דעת הגאות מימוניות ובא בשח, אפילו בילוך סגי, מה שאין כן במוכר חלקו לשותף וצריך יהיו. כלומר, הוא מאיר עוד הערה למחנה אפרים. בכלל התוספות לא מדבר על אותה דוגמה של הרדב"ז. הרדב"ז מדבר כשאדם מוכר את חלקו לשותף השני, שני שותפים, אחד מוכר את חלקו לשותף השני. לא מדובר על חלוקת שותפות, מדובר כאן על העברת חלק השותפות של האחד לשני, זה מחירה רגילה. ופה צריך לומר באמת לחזק וקני. אבל בחלוקת שותפות זה דבר אחר, זה אינו אלא בירור חלקים לבד. בזה אמרו התוספות והראש שלא צריך לומר לחזק וקני. כך אומר הפתחי תשובה. זה לא כמו שאנחנו ביארנו על פי אבן האזל. אני רוצה לומר שאני לא בטוח שאבן האזל בדיוק אמר כמו הסברה שאני אמרתי, אבל אני כך הסברתי את ההבדל, ועל פי הלשונו של הראש במחלוקת בין התוספות ובין הרמב"ן אם צריך לומר לחזק וקני או לא. כלומר, הסברנו ש לתוספות ולראש לא צריך לומר לחזק וקני, כי כל הרשות, כל האמירה הזאת היא כדי לתת רשות לעשות מעשה קניין, וכיוון שהם שותפים ויש לו רשות להשתמש בזה, אז הוא לא צריך רשות מהמקנה כדי לעשות מעשה הקניין, אבל במקרה שהם שותפים לא צריך רשות. לפי הסברה הזאת לא צריך להיות הבדל בין אם שותף אחד מוכר את חלקו לשותף השני, כי בסך הכל הם שותפים ויש רשות לכל אחד להשתמש, ובין אם הם מחלקים את השותפות. רשות יש לו בשותפות הזאת, ולכן טוען המחנה אפרים שהתוספות חולק על הרדב"ז, שהרדב"ז הוא לא כמו התוספות, כי יש לו רשות ואין לו ואין צריך לומר לו לחזק וקני. אומר התוספות בחלוקת שותפות, מה לי חלוקת שותפות, מה לי מכירת חלק השותפות האחד לשני, רשות יש לו בשותפות הזאת, ולכן מעשה הקניין לא זקוק לאמירה של לחזק וקני על ידי המקנה. זה טוען המחנה אפרים. אבל הפתחי תשובה מבין שהסיבה שלא צריך לומר לו כאן לחזק וקני היא סיבה אחרת. היא לא מפני שיש לו רשות לעשות מעשה הקניין, אלא מפני שכאן זה בכלל לא קניין, כאן זה גדר אחר, כאן זה בירור חלקים, וכל אחד בסוף מקבל את חלקו כביכול, ולכן לא צריכים בכלל מעשה קניין גמור. אז כיוון שלא צריכים מעשה קניין גמור, אז לא צריכים להגיד לך זה קוקני. כך מבין הפתחי תשובה, שזאת הסברה של התוספות והראש, ולפי הבנתו של הפתחי תשובה, אז זה לא קשור עם דברי הרדב"ז, כי הרדב"ז מדבר במקנה ששותף מקנה את חלקו למישהו אחר, ולא במקרה של לא בחלוקת שותפות. רק בחלוקת שותפות לא צריך להגיד לחזק וקני, אבל כשאחד מקנה לשני קצר, צריך לומר לחזק וקני. זאת אומרת שאנחנו כאן עכשיו פוגשים סברה חדשה, שהחלוקת שותפות זה גדר אחר, זה גדר של בירות. בנקודה הזאת אנחנו נרחיב. הנה הטור בסימן קופה עם ג' הוא אומר כך: השותפים שנתרצו לחלוק בדבר שאין בו דין חלוקה יכולים לחזור בהן, אפילו אם לקחו בקניין שקניין דברים בעלמא. כלומר, אם לא עשו קניין בחלקים אלא נתרצו לחלוק ועשו קניין על זה שהם רוצים לחלוק, זה קניין דברים. וכתב הרמב"ם ז"ל: אם קנו מאדם שזה רצה ברוח פלוני וזה רצה ברוח פלוני, אין יכולים לחזור בהם. כלומר, עשו קניין שזה רצה ברוח פלוני וזה רצה ברוח פלוני, במקרה כזה זה שונה מעשו קניין על עצם הרצון לחלוק, וכבר לא יכולים לחזור. ואדוני אבי הרוזל כתב: תחייה יגבנה קניין דברים בעלמא. גם זה קניין דברים בעלמא, אלא אם כן בירר זה רוח פלוני וזה רוח פלוני וקנו מאדם על זה. כלומר, הראש מפרש, חולק על הרמב״ם לפי הבנתו של הטור. ואם עשו קניין על זה שזה רוצה ברוח פלונית וזה רוצה ברוח פלונית, זה עדיין קניין דברים. צריך לעשות קניין על החלקים בעצמם. והרמב״ם לא אמר כך, שזה רוצה ברוח פלוני וזה רוצה ברוח פלוני. באמת, מה מתכוון הרמב״ם להגיד שעשו, על מה, את מה הם קנו? לפי לשונו של הרמב״ם, שעשו קניין שזה רצה ברוח פלוני וזה רצה ברוח פלוני. דן בזה הבית יוסף. והוא אומר בכך: בחילוק שבין דברי הרמב״ם ומה שסובר רבינו להראש, נראה לי שהוא דלהרמב״ם לא הוזכר הבירור עד שעת הקניין שהוא נוטל קניין, ולהראש תחילה ביררו ואחר כך נטלו קניין. הרמב״ם לא הוזכר הבירור עד שעת הקניין. עושים קניין שהם רוצים, זה רוח פלונית וזה רוח פלונית. לראש קודם אמרו, קודם ביררו ואחר כך נטלו קניין. אני לא מבין מה הוא אומר. מה נפקא מינה, מתי הם ביררו את דבריהם, בשעת הקניין או לפני הקניין? עכשיו הקניין נעשה על החלקים. הפרישה מאיר את הדבר, הוא מאיר על דברי הבית יוסף. והוא אומר: לכן נראה לעניות דעתי פשט ודאי כן הוא, מי הוא אף אם אינו מברר עד שעת הקניין, זה מכל מקום בשעת הקניין מבוארים הם דבריהם. וכל אחד אומר, אני לוקח לנפשי רוח פלוני, וקנו מידום על זה. מה שאין כן להרמב"ם, דכתב שקנו מידם שזה רוצה ברוח פלוני. ופלוני רוצה ברוח פלוני, דלשון רצו אינו מורה דעתה נגמר העניין, אלא שהם רוצים לעשות כן בשעת חלוקה. ואבל כמו קניין אתן, ומחשב קניין דברי. כלומר, דברי הרמב"ם, יש להבין אותם, שהם עשו הסכמה מה כל אחד רוצה. פלוני רוצה את רוח מזרח, ואלמוני רוצה את רוח מערב. ועל זה עשו קניין. כלומר, הם לא קנו זה את רוח המזרחית וזה את רוח המערבית, הם קנו שהם רוצים שכך תהיה חלוקה. צריך לבצע אותה, עדיין היא לא בוצעה, לא זכה אף אחד באף חלק, רק הייתה הסכמה כיצד תהיה החלוקה. אומר הראש, זה קניין דברים, כי לא קנו שום דבר ממש, רק דיברו מה הם רוצים, כל אחד, מה כל אחד רוצה. ואומנם ביררו מה כל אחד רוצה, לא אמרו נחלוק, אמרו איך נחלוק, כבר ביררו איך הם רוצים לחלוק, אבל לא קנו, ולכן זה קניין דברים. והרמב״ם לא סובר כך, והרמב״ם סובר שזה קניין טוב, שאם ביררו כל אחד מה רוצה ולא אמרו עכשיו זה שלך וזה שלי, רק אנחנו מסכימים שכך אנחנו מחלקים, זה כבר קניין טוב. כך אומר הרמב״ם. ונראה שהרמב״ם סובר שכאן יש מחלוקת בין הראש ובין הרמב״ם, מה זו חלוקת שותפות. אם חלוקת שותפות זה בירור, ובאמת לא צריכים לעשות ממש מעשה קניין גמור, צריך לעשות הסכמה איך תהיה חלוקה, וזה די לנו בזה. עכשיו כל אחד ילך ויקח את החלק שלו, לא צריכים לעשות מעשה קניין גם אחר כך. הם קבעו והחליטו כיצד תהיה החלוקה, זה די, די בזה, מה צריך יותר מזה? לא צריך, כי רק כאן התפקיד של החלוקה הזה, זה לא שאחד קונה מן השני משהו, אין כאן קניינים, אלא התפקיד של החלוקה זה לברר מה יהיה לכל אחד מתוך החלוקה הזאת, מתוך השותפות. וכיוון שהם הסכימו וביררו איך תהיה החלוקה, איך הם נחלקים, למרות שלא עשו מעשה קניין על החלקים, אלא עשו מעשה קניין על איך לברר, איך לחלק, זה מספיק. וזה מעין. הדבר הזה באמת מתאים לרמב״ם הבא, שהרמב״ם אחרי זה אומר, שאם אחים שעשו חלוקה בגורל ועשו קניין על הגורל, קניין תופס, שכמו שהגורל יעשה כך תהיה החלוקה ביניהם. הקניין הזה על הגורל מספיק, לא צריך לעשות קניין על החלקים איך הם מחלקים, אלא לעשות קניין על דרך החלוקה. וכיוון שעשו קניין על דרך חלוקה, זה מעל. אחים שחלקו ועשו ביניהם גורל, כיוון שעלה גורל אחד מהם, קנו כולם. אפילו לא צריכים לעשות קניין, עשו גורל, כיוון שעלה גורל אחד מהם, קנו כולם. בהנאה שנעשית להם ששמעו זה מזה לדבר שהסכימו עליו, ואמר כל אחד ומקנה לחברו. הרייבד מאיר על זה, לא נתחברו דבריו. צריך לעשות מעשה קניין, לקנות, אחרת לא נגמר הדבר, כל אחד מקבל, קונה את חלקו. הוא לא בירר מה הרייבד, הרייבד לא בירר מה הוא מתכוון, לא נתחברו דבריו. אבל ככה מפרשים המפרשים בדברי הרייבד, שגורל הוא לא עושה קניין, והרמב״ם כן, כי הרמב״ם אומר שגורל הוא רק מברר, והראשונים האחרים אומרים שחלוקה זה רק בירור, סליחה, ולכן גורל מספיק. והראשונים האחרים אומרים שחלוקה היא הקנאה שכל אחד צריך להקנות לחברו. וכיוון שכל אחד צריך להקנות לחברו, צריך לעשות מעשי קניין בחלקים עצמם. ולא לקבוע איך תהיה החלוקה, זה יהיה קניין דברים בעלמא. כל אחד צריך להקנות לחברו את החלק של... כל אחד מקנה לחברו את החלק שלו, מקנה לחברו, וחברו מקנה בחזרה. אבל יש כאן הקנאות הדדיות, ולכן צריכים לעשות קניין על עצם החלקים. נחלקו, אם כן, פה הראשונים, עם חלוקת שותפות זה בירור, או חלוקת שותפות זה הקנאה. קניין דברים, אומר הרמב״ם, זה כשלא היה סיכום, כשהיה החלטה לסכם. והיה קניין דברים לפי שיטת הרמב״ם, זה כשאמרו, אנשו קניין שהם יחלקו, לא אמרו איך, רק עשו הסכמה שהם חולקים. הקניין הזה לא עשה שום דבר, הוא לא עשה בירור, הוא לא עשה שום דבר, זה קניין דברים. אבל אם הם קבעו איך מחלקים ואז הם עושים קניין, אז הקניין הוא מגדיר, כן, מה כל אחד רוצה. זה כבר לא קניין דברים, כי בחלוקת שותפות לא צריכים לעשות יותר מקניין הזה, יותר מהבירור מה כל אחד מקבל, וזה הכל. מה? איך עשו את הקניין? לא צריך בשטח, גם בעל פה, ואחר כך עשו על זה קניין, אז זה תופס. הטור מוסיף עוד דברים פה בסימן קופאין ג', וכן אם חלקו והחזיק אחד מהם בחלקו אפילו שלא בפני חברו, נתקיימה החלוקה וזכה זה שכנגדו בחלק השני, ואין אחד מהם יכול לחלוק בו, לחזור בו, אפילו לא אמר לו חברו חזק וקני. אומר לנו כאן הטור שני דברים. ראשית כל, מספיק שאחד יעשה קניין ולא צריך ששניהם יעשו קניין. אם חלקו והחזיק אחד מהם בחלקו אפילו שלא בני חברו, נתקיימה החלוקה וזכה זה שכנגדו בחלק השני, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. עוד הלכה, ואפילו לא אמר לו חברו חזק וקני. כלומר, דבר אחד, לא צריכים לעשות שניהם קניין, אחד עושה קניין וממילא שניהם קנו, הוא קונה את שלו ומקנה לחברו את החלק של חברו. זה אומר הטור, ואלה דברי הראש. והרמב״ם ז"ל כתב דווקא שהחזיק כל אחד בשלו. כלומר, שניהם צריכים להחזיק כל אחד בחלקו. לא די שאחד יחזיק בחלק הזה וממילא נקונה השני, אלא כל אחד ואחד צריך לעשות חזקה בחלקו. הבית יוסף מאיר, שזה לא הרמב״ם, זה טעות הוא חושב. נראה לי זה טעות סופר. והרמב״ם בפרק ב' מלכות שכינים כתב כלשון הגמרא לבד, ואין לי שם אחרי. אך יש לגרוס הרמב״ן בנון, שהוא כתב כן בחידושיו. אני לא ראיתי את זה ברמב״ן אצלנו, שהרמב״ן אומר שאחד יכול לעשות קניין ושניהם קונים. אבל כל פנים, תכן שאומר הרמב״ן את הדבר הזה. ברמב״ם אומר הבית יוסף זה לא מפורש, אם כי הרמב״ם אמר כך, אבל הוא אומר, זה גם הגמרא אמרה ככה. השאלה אם הגמרא מדברת בדווקא או לא. הגמרא אומרת, רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. הגמרא אומרת שכל אחד הלך והחזיק בתוך שלו. בא הראש ואומר שמה שהגמרא אומרת זה לאו דווקא. זה הכוונה, או הלך זה והחזיק, או הלך זה והחזיק, זה מעני. לא צריך ששניהם יחזיקו. בא הרמב״ם וחוזר על דברי הגמרא ואומר שהלך זה בתוך שלו והחזיק, והלך זה בתוך שלו והחזיק. זה לשונו של הרמב״ם. השאלה אם ניתן לדייק ברמב״ם, כי הרמב״ם אומר הלכה, יותר הרבה פעמים הוא מפרש את הדברים. וכאן הרמב״ם אמר, וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו, וזה בעצמו והחזיק בחלקו, אף על פי שלא קנו מידם, אין אחד מהם יכול לחזור בחברו. אם קנו מידם שזה רצה ברוח פלונית וזה רצה ברוח פלונית, אינם יכולים לעזור. וכן, זה התירוץ הראשון של הגמרא, וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו, אף על פי שלא קנו מידם, אין אחד מהם יכול לחזור בחברו. מה מתכוון הרמב״ם? זה בדווקא? אם זה לא בדווקא ומספיק שאחד יחזיק ולא השני, למה הרמב״ם הריך? אמנם באמת אין לדייק, כי הרבה פעמים הרמב״ם מביא את לשונה של הגמרא ולא מפרש, וכמו שאנחנו מפרשים את הגמרא ככה אנחנו צריכים לפרש את הרמב״ם. אבל בהחלט יש מקום להגיד שהרמב״ם סובר שצריך ששניהם יחזיקו כל אחד ואחד. ולמה? לכאורה באמת זה מיותר כי כל ככה כל דיני חליפים הם עכשיו זה מעביר לזה את חלקו וזה מעביר לזה את חלקו ומחליפים את החלקים או חלקי החלקים מחליפים זה בזה. אז כשאחד עושה קניין חליפין לא צריך השני, קנה זה את החלק השני, ככה זה הדין בכל דיני חליפין. מה כאן פתאום צריכים ששניהם יעשו את הקניינים? הבית יוסף בסימן קופאי זין מביא דעת הגאות מיימוניות. הוא אומר הגאות, דעת הגאות, הגאות מיימוניות על הרמב״ם מציינו, זה לא ניסה אולי במוחה, ובכל אופן ככה בית יוסף אומר, ודוחק הגאות מיימון, הגאות אומר ודוחק לומר דאו זה או זה כמה לפרש שהכוונה שהלך זה והחזיק והלך זה והחזיק דוחה כלומר דאו זה או זה כמה ונראה דאי די החזיק לב חזקה ממש כמה כגון נעל ופרץ וגדר אלא הילוך לאורך ורוחב חלקו כדי משמע משנה והלך והחזיק בעת מהמילה והלך כלומר על ידי הילוך החזיק וכמשמלה אף על גב דבעלמא לא קני בהילוך כי אם דווקא בשביל של קרמים דלהילוך אבידה. כלומר בדרך כלל ללכת במקום שהוא קונה זה לא עושה מעשה קניין, חוץ מאשר בשביל של קרמים שזה עניינו, זה שביל שהולכים בו, אז זה החזקה בו שבדרך הליכה. אבל אחר בקניין רוחות סגי בהילוך בעלמא, כלומר בדרך כלל בקניינים הילוך לא מעני, אבל כאן שקנו מאדם ברוחות סגי בהילוך בעלמא, כיוון שבירר כל אחד רוח לעצמו והלך לאורכה ולרוחבה גמר בדעתו שיהיה זה חלקו ואינו יכול לחזור בו. איל כך צריכים כל אחד להחזיק חלקו בהילוך, ולא זכה השני במה שהחזיק האחד בחלקו על ידי הילוך, כי הילוך היא חזקה גרועה. כלומר מה הוא אומר הגאות? שלא מדובר כאן בקניין ממש של נעל גדל ופרץ, גדל ופרץ, שזה קניינים בקרקעות, זה קניין חזקה בקרקעות, אלא מדובר כאן בהליכה, שהלך בהליכתו הוא החזיק, כל אחד הלך וראה את החלק שלו וגמר בדעתו זה עכשיו שלי, התבונה, זה הלך. וההליכה הזאת שבאיזה מקום מכן קונה כאן היא מספקת, כי כאן לא צריך לעשות ממש מעשה קניין, כי כאן זה רק בירור חלקים. ובמקום שבחלוקת שותפות שצריך רק בירור חלקים לא צריך מעשה קניין גמור. אבל צריך לעשות את הבירור. וההליכה היא מספקת, על ידי שקבעו כל אחד מהחלקו, וכל אחד הלך בחלקו, נעשה את החלוקה ונקבע את החלוקה. זה אומר הגאון. לכאורה אפשר להגיד את הדברים בדברי הרמב״ם, עם פשטם של הדברים של הרמב״ם, שכל אחד ואחד החזיק. ודרכו של הרמב״ם, שבהבדל מדברי התוספות, שהתוספות הרבה פעמים מתארץ מחלוקות בין סוגיות, אז התוספות אומר שזה לא דווקא, וכאן צריך להסביר בירוקינטה כזאת, וכאן קינטה אחרת, הרמב״ם אומר שזה מחלוקת סוגיות. הרמב״ם מדקדק בלשון. ואם הלשון של הגמרא הייתה שהלך זה והחזיק, והלך זה והחזיק, והרמב״ם מביא את זה, יכול להיות שנראה שפשטם של דברים, שבאמת צריכים ששניהם הלכו, ששניהם החזיקו. ובהגאות מסביר למה צריכים ששניהם החזיקו, זה לא קניין גמור, זה דין חלוקה. וכך הוא נעשה. ואולי אפילו הייתי מוסיף ואומר שזה צריך להיות בדווקא ששניהם כל אחד עשה את הקניין הזה. ואולי לפי דעתו, אם אחד יעשה קניין, אפילו קניין גמור, לא מעני. אמנם הבית יוסף מיד מאיר, והבית יוסף לא אומר כמו שאני רוצה לדייק, הבית יוסף אומר, ונראה לי דגם לדעת הגאות, אם החזיק אחד מהם ברוח שלו בחזקה מלטה כגון נעל, זכה גם חברו בחלקו. דווקא בהילוך שהיא חזקה גרועה, ואין חזקת האחד מועלת לחברו. זה אומר הבית יוסף. גם יש בזה סברה. אבל גם אפשר אולי לומר שהגאות לא אומר כן. ושהוא אומר שכאן זה לא מעשה קניין. כאן זה דין של בירור. והבירור צריך להיות בצורה כזאת ששניהם, כל אחד מברר את חלקו. ובין יעשו קניין מגמור, בין ילכו, שניהם צריכים ללכת. אבל אני לא רוצה להכריע את הדבר ברגע זה, שבאמת הגאות אומר בדווקא, יכול להיות שהבית יוסף צודק, אבל כל פנים הוסיף לנו הגאות בין כך ובין כך, שגם בלי מעשה קניין גמור, רק בהילוך קונים, כי כאן לא צריכים לעשות מעשה קניין גמור. אבל בכל זאת אני חושב שהדברים הם צריכים הסברה. למה אנחנו אולי לפני שאני מוסיף עוד דבר, בעצם יש לדייק כהגאות בדברי הרמב״ם בעצמו בפירוש המשניות כאן במשנה אצלנו. הרמב״ם אומר שהלך והחזיק ברגלו. מה זה ברגלו? עשה חזקה ברגל? נעל ברגל? ישינו. פרץ ברגל. זה לא הסדר של מעשה חזקה ברגליים. נעל גדל ופרץ, זה לא עושים ברגליים. אולי פרץ כן. אבל כל פנים, לא היה צריך להוסיף הרמב״ם ברגלו, איך שהחזיק ברגל, ביד, לא משנה. למה הרמב״ם הוסיף ברגלו? כלומר זה כמו הגאות, שהוא הלך, הוא לא משמע שהחזיק. וגם הדברים מאוד מסתברים כאן, כי אנחנו מדברים כאן, אם נדבר על משנתנו שעליה בעצם הדברים נסובים, כאן מדובר בשני שכנים שיש להם חצר משותפת. כל אחד, כל הזמן, קודם השתמשו שניהם בכל החצר, ועכשיו הם ממשיכים להשתמש אבל בצורה אחרת. וזה ברגע שהם סיכמו ביניהם שכל אחד יש לו את החלק שלו, והחלקים הם די מבוררים, כי כל אחד בטח בחר חלק על יד הפתח הבית שלו, והחלוקה הזאת היא עכשיו הם ממשיכים, עכשיו כל אחד, אז פה אני הולך, הוא מחזיק, אולי המילה מחזיק כאן משמעותה, ממשיך להשתמש כמו שמקודם, בכלל לא עשה מעשה קניין. כי זה לא כאן מישהו הולך עכשיו לחצר של השני ועושה חזוקה, או מחזיק. גם קודם הוא החזיק. קודם גם כן הוא השתמש, גם עכשיו הוא ממשיך להשתמש, רק עכשיו ממשיכים להשתמש כל אחד בצורה אחרת. זאת אומרת, זה לא צריך לומר, זה מה שהגאות טוען, שלא צריך כאן לומר שעשו מעשה קניין, כי המשך ההשתמשות היא בכלל לא מרם בכלל שהיה כאן איזה מעשה קניין. אני ראיתי שמחנה אפרים יש איזה דיון עם המזכיר מחר לסוחרת את הקרקע, והסוחר ממשיך להשתמש כרגיל כמו שהוא השתמש עד עכשיו, האם זה מספיק? כי אין כאן איזה ביטוי למעשה קניין, גם שהוא חופר ועושה את עבודות שיש להם דין חזקה, אבל הוא ממשיך להשתמש כמו שמקודם הוא השתמש, כאן קודם הוא עשה את הפעולות הללו, האם זה מעשה קניין בעצם ההשתמשות הרגילה, או צריך לעשות עכשיו איזה מעשה בולט שמקודם הוא לא עשה כדי לבטא שהוא עושה כאן קניין. כאן בענייננו שהם השתמשו עד עכשיו, ממשיכים להשתמש עכשיו כל אחד רק בחלקו המוגדר. לא היה כאן מעשה קניין, היה כאן רק מעשה חלוקה. והחזקה זה השתמשות, הליכה לאורך ורוחב, הגדרה של הדברים האלה, איך שנהיה. על כל פנים, אנחנו מוצאים כאן שיש כאן מחלוקת עם חלוקת שותפות, היא בגדר מעשה קניין כמו הקנאה, או חלוקת שותפות היא בירור שלא צריך בקניינים הרגילים כמו מעשה קניין, ומספיק גורל, ומספיק לקנות את ההסכמה לעצם החלוקה, אבל כמובן לדעת איך לחלוק, ולא צריך מעשה קניין אלא אפשר בהליכה באלמה ורק בבירור החלקים, ובזה הכל זה מספיק ליצור את דיני, את גדרי החלוקה שכבר לא יכולים לחזור את זה מזה. אבל למה באמת, למה חלוקת שותפות היא שונה מכל קניין רגיל? בעצם צריך להיות אותו דבר, שניהם שותפים בכל, או כל אחד בחצי, ואנחנו לא יודעים איזה חצי, ועכשיו הם באים לחלוק. למה באמת לא צריכים לעשות מעשה קניין רגיל? למה אנחנו עושים הבדלה בין חלוקת שותפות לקניינים רגילים? וצריך כנראה להסביר כאן מה זה גדר של שותפות, כדי להסביר מה עושה פעולת החלוקה. אנחנו מדברים כאן על חלוקת חצר שאין בה כדי חלוקה. איך השותפות בין השכנים, איך היא מוגדרת? לכל אחד יש בחצר הזאת חצי? כל שותפות שאין בה כדי חלוקה, יש לנו כלי זכוכית משותף, לכל אחד יש חצי כלי. מה זה חצי כלי? הוא לא שווה כלום, אין לו שום ערך. לשניהם יש הכל? יש מושג כזה ששני בעלים על דבר אחד וכל אחד הוא בעלים על הכל? גם אני בעלים על הכל וגם אתה בעלים על הכל? או שאני בעלים על הכל או שאתה בעלים על הכל? אין שני בעלויות על אותו דבר. על כן אולי צריכים להגיד היום, וזה יותר קל בדורנו, שיש המושג הזה של חברות בעם ושל בעלות מופשטת, צריכים, יכול להיות שאפשר לומר ששותפים בדבר שאין בו כדי חלוקה, לפחות בדבר הזה, דבר שאין בו כדי חלוקה, הם שותפים בערך של הדבר. בפועל זה בערך של הדבר. בכוח, שניהם ביחד יש להם מזרגש שותפות בעלות מופשטת על החפץ. לא שלשניהם יש את כל החפץ, לכל אחד יש את כל החפץ, זה לא אפשרי הדבר הזה. לשניהם ביחד יש בעלות על כל החפץ. שניהם ביחד זה משהו יוצא מהמסגרת הבעלות הרגילה, כי אנחנו אומר, זה מושג מופשט. והמהר"ל אומר שחברותא זה הופך את התורה לכללית, כשלומדים שניים ביחד, תוסע ביחד, זה כבר לא תורה של זה ולא תורה של זה, זה תורה כללית. שניים ביחד שותפים בדבר, הבעלות שלהם היא בעלות כללית כזאת, ליחד הזה יש את החפץ הזה. לכל אחד ואחד בפועל יש חצי מהערך שלו, אבל לא את עצמו. בעצמותו לאף אחד של עצמו אין שום דבר, יש לו, ביחד עם השני הם שותפים. וכל אחד של עצמו, בחפצה אין לו שום דבר. לא, יש לו זכות מסוימת בחלק מהחפץ, אין לו זכות מסוימת בחלק מהחפץ. אבל יש לו זכות מהערב שלו. אפשר גם להגיד אחרת. אפשר להגיד שגם בדבר שאין בו כדי חלוקה, זה גדר של שותפים, כל אחד יש לו חצי, זה לא שווה חצי, בסדר, לא שווה. חצי כלי לא שווה כלום, נכון, אבל זה מה שיש. כל אחד יש לו חצי. כלומר, יש ממש בעלות ממשית על, על חלק מהחפץ. מה? יש להם את הזכות לתבוע את ה, ביחד את החפץ עצמו, כי יש כאן בעלות על החפץ, לא שהחפץ הזה בלי בעלים, אז השניים ביחד יכולים לתבוע. כל אחד הוא בא בשם השניים, אבל כל פנים הבעלות של השניים ביחד היא הבעלות, לא הבעלות של כל אחד לחוד. כשעל השניים ביחד היא בעלות, לכאורה נראה שזה, שיש בזה מחלוקת ראשונים. בדין גודו איגוד, שאתם, או שלמדתם את זה כבר, או שאתם עומדים ללמוד את הדף הזה בבקיאות, נחלקו הראשונים, כלומר, אם שניים יש להם חפץ משותף שאין בו כדי חלוקה, האם יכול אחד להגיד לחברו, או תקנה אתה ממני, או אני קונה את זה ממך? אנחנו רואים שאפשר לעשות ככה, שיכול אחד השותפים להגיד לשני, או אתה קונה, אנחנו לא יכולים להיות, אני לא יכול להיות ביחד בשותפות, או שאתה קונה ממני או שאני קונה ממך. בא ראש ומביא שיטת אריה לוי, שהדין הזה שאמרינן גוד או איגוד זה רק במתנה או בירושה, שנפלה להם ירושה ביחד, אבל לא במקום שהשתתפו ביחד כשותפים. ועכשיו פתאום אחד אומר, סליחה, טעיתי, אני לא יכול להיות שותף. ככה הסכמנו, תישאר שותף. נפלה ירושה, זה בעל כורחם, נפלה ירושה לשניהם ביחד, של דבר שאין בו כדי חלוקה. אז במקרה כזה אמרינן גוד או איגוד. מה ההבדל בין ירושה ומתנה? כמו שאמרתי, זה לא הייתה בהסכמה. לכאורה, ההבדל הוא שבאמת הדין הוא איגוד, הוא דין של תקנה. הוא לא מצד הדין, אפשר אחד לתבוע מה שני. רק באו חכמים, עשו תקנה, נפלה, והתקנה היא מוגבלת. נפלה ירושה, קיבלו שניהם ביחד מתנה, אז, ולא יכולים להסתדר זה עם זה. אז יש תקנת חכמים שאפשר לאחד להגיד לשני גודו או איגוד. אבל השתתפו ביחד, אי אפשר להגיד. הרמב״ם אומר שבתמיד אנחנו אומרים גוד או איגוד. בכל שותפות יכול אחד לבוא לשני ולהגיד תחבקי. חשבתי שביור הדברים הוא נובע האם זה מצד הדין אפשר להגיד גוד או איגוד. ולמה אדם יכול לכפות את השני ולהגיד לו נחלק? שני אומר, אני לא רוצה. למה אתה, מה זכותך לכפות עליי לחלק את הדברים? אנחנו שותפים, נשאר כמו שאנחנו. איך יכול להיות שאחד יכול לכפות את השני? אם נאמר שהבעלות היא בעלות מופשטת, במה שם כל אחד בעלים, זה בעצם בעלים בערך של החפץ. ערך של החפץ אפשר תמיד לחלק. אשר חפץ הזה שווה מנה, אפשר לחלק אותו לשניים, אחד יקבל 50, השני יקבל 50. אם השותפות היא בחפצה, אי אפשר לחלק אותו. אבל אם השותפות היא בערך, כלומר בעצם כמו שכל מה שיש לכל אחד זה חצי מהערך של הדבר, זה מה שיש לו ממש בפועל, הוא יכול להגיד אני רוצה את החצי הזה, אני רוצה את זה לבד, זה ניתן לכדי חלוקה. אבל אם השותפות היא בחפץ בעצמו, אני לא רוצה לוותר, אינני רוצה לוותר על החצי שלי, ואז אי אפשר לחלק. זאת אומרת שנחלקו הראשונים כיצד היא שותפות, כיצד סדר הבעלות של שותפים בדבר שאין בו כדי חלוקה. אם אנחנו נפרש כך ש... ששותפות זה פירושו של דבר ששניהם ביחד בעלים על הכל, לא כל אחד בעלים על חצי, שניהם ביחד בעלים על הכל. כשרוצים לחלק אז צריכים לקנות מהבעלות המשותפת שניהם, כי יש כאן איזה בעלות משותפת שניהם צריכים לקנות. כמו שאחד יש לו חברה עם מאוד שותף והוא רוצה לקבל צ'ק, הוא כותב צ'ק לעצמו יחד עם השותף, ביחד מהחברה הוא כותב, מצד אחד הוא חלק מהשותפות, מצד אחד הוא עומד בפני עצמו, כל אחד קונה מהשותפות, זה צריך לקנות וזה צריך לקנות, וצריך שזה הלך בפני עצמו והחזיק וזה הלך בפני עצמו והחזיק. ואם וגם לפי זה נסביר גם את הדעה הראשונה בגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, שקנו מידם. מה זה הלשון שקנו מידם? מי קנה מידם? למה בכלל צריך מישהו שלישי כאן להיכנס בעסק? היה צריך טוב שקנו, שעשו קניה, שקנו מידם, לא מידו. משמע לשון הגמרא שעשו קניין מזה ועשו קניין מזה. צריך לעשות שני קניינים, וככה פלפול החריף אתה מסביר, שעשו קניין, לוקחים קניין מאחד ועושים, לוקחים קניין מהשני. למה צריכים לעשות שני קניינים? מפני שצריכים לקנות מהשותפות, אתה מקנה את החלק צריכים לקנות משני נציגי השותפות, צריכים לעשות מזה קניין ומזה קניין. אבל אם נאמר שכל אחד יש לו חצי וכל אחד צריך לקנות לשני, אז לא צריכים לעשות שני קניינים, מספיק יש אחד לעשות קניין ובזה החלוקה מסתדרת.